אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום, עוד יום שגרה ישראלי. כאן, בכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM, אתם על שלושה שיודעים. תוכנית המדע והידע והיציבות והעומק של ישראל. היום ננסה להבין מה אכלו בני דודינו הנאנדרטלים, ונכיר מינים של בננות פרה. ונשמע איך הצליחה עיירה אחת בפלורידה להינצל לחלוטין מפגעי ההוריקן איאן. פינת הבלוז שלנו תהיה שעה רורייתית במיוחד היום, הרחיקו את הפעוטות מהמקלטים, אבל זה יהיה רק בשעה השנייה, אז כרגע אתם יכולים להשאיר אותם באזור. העורך רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, מזכירה לכם שאנחנו משודרים גם בשידור חוזר בשעה 8 בערב, וגם קיימים כהסקט, לא אתם יכולים להזין בנחת בכל שעה ובכל מקום. בואו נתחיל. ספר הבישול הנאנדרטלי עדיין לא פורסם, לפחות למיטב ידיעתי, אבל כעת שן עתיקה מספקת תשובה לשאלה. האם הנאנדרטלים היו קרניבורים? לפנה לדוקטור הילה מאי, היא אנתרופולוגית ביולוגית בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום.
איפה ומתי נמצאה שן זו?
השן הזו כבר בעצם נמצא מזמן, זו שן של נאנדרטל שהוא בערך בין 100-150 אלף שנה, כנראה קרוב יותר, הוא חי לפני יותר מ-150 אלף שנה, בספרד, בצפון ספרד, קרוב יחסית לברצלונה. ובאמת העניין הזה של נאנדרטלים ומה הם אכלו מאוד מסקרן אותנו, כי את יודעת, נאנדרטלים הם בעצם המין או הסוג אדם שחי במקביל אלינו.
כן, הם בני דודים.
לא מעט, ממש, כן, קרובי משפחה, אפשר להגיד. יש לנו בכל אחד מאיתנו, מחוץ לאפריקה, יש קצת מהנאנדרטלים. ולכן הם מאוד מאוד מסקרנים אותנו, אבל ההבדל הגדול בינם לבינינו, זה שהם נכחדו לפני דרך 40 אלף שנה, ואנחנו שרדנו.
השאלה היא, הם נכחדו כי הם לא אכלו מספיק ירקות.
אז אחת השאלות זה באמת, האם התזונה קשורה לזה שהם נעלמו? עכשיו, כדי לדעת מה הם אכלו, אז באמת צריך לבדוק, וזה לא כזה פשוט. אז יש כל מיני דרכים שאפשר לגלות מה הנאנדרטלים אכלו, וזה יכול להיות או מ-DNA שמפיקים מהאבנית שלהם בשיניים, פחות מדברים שרואים להם באבנית בשיניים, שנכלאו שם תוך כדי היווצרות של האבנית.
וגם מבנה הלסת והשיניים, אני מניחה, למה בעצם הם נועדו.
מבנה הלסת והשיניים עוזר לנו באמת להבין אם הם אכלו אוכל קשה, אוכל רך. ועוד אופציה, וזה מה שהם עשו במחקר הזה, זה לבדוק איזוטופים שבשיניים.
שזה דבר שבעצם אפשר היה לעשות רק עכשיו עם הטכנולוגיות שיש ברשותנו, כלומר, השן, כמו שאמרת, נמצאה כבר, אבל טכנולוגיות עכשוויות מאפשרות לדעת יותר דברים?
אז לא, אז איזוטופים זה כבר שיטה באמת מבוססת, עושים אותה הרבה שנים, ועשו אותה גם על הרבה נאנדרטלים בעבר. הבעיה היא שבעצם החוקרים נתקלו בה, זה שהאיזוטופים שהם ניסו להפיק, זה של בעיקר חנקן, הם בעצם לא שורדים. ובעצם לא הצליחו להפיק איזוטופים מלפני מעל 50 אלף שנה. ואז בעצם נשארו הרבה מאוד נאנדרטלים שלא יודעים מה הם אכלו. עכשיו, כדי לדעת האם באמת ההיכחדות שלהם קשורה או לא קשורה, צריך לדעת האם כולם אכלו אותו דבר. אולי בכלל הם אכלו דברים שונים, ואז זה אומר שאין קשר.
אוקיי.
ובאמת, מה שהם עשו במחקר הזה, מאחר והם לא הצליחו, הנאנדרטל הזה הוא באמת מאוד קדום, הם לא הצליחו להפיק את האיזוטופ שמקובל, אז הם ניסו בעצם איזוטופ חדש, שהוא מבוסס על אבץ, במחשבה שבאמת אבץ הוא יותר שורד לאורך זמן, ואבץ הם הצליחו, והם היו צריכים באמת לדגום בעלי חיים, לראות על בעלי חיים שאנחנו כן יודעים מה הם אוכלים, אוקיי? האם מה שאנחנו מוצאים בנאנדרטל הזה מתאים לחיות אחרות שמכירים, ומה שהם ראו...
מהתקופה הזו, מהסביבה שלו. אז אנחנו קודם כל רק נעשה עצירת ביניים, אנחנו מדברים על הפעם הראשונה שבה נעשה שימוש באיזוטופ של אבץ, כדי לדבר על הרגלי התזונה של הניאנדרטל.
נכון. ומעבר לזה, הם אומרים, בעצם מחקרים אחרים הראו שכנראה ניאנדרטלים ינקו עד סביב גיל שנתיים, שנה וחצי, שנתיים, והם אומרים שהם דגמו את השן הזו ממקום שבטוח כבר נותר אחרי שאותו ניאנדרטל סיים לינוק, מה שאומר שזה באמת משקף את מה שהוא אכל.
אוקיי.
ולכן בעצם הם טוענים שעל בסיס מה שהיחסים של האבץ שהם מאוד מאוד נמוכים, זה מאוד תואם לאוכלי בשר, ולא רק זה, אלא שהם ממש התבססו על אכילת, בעיקר על אכילת הבשר באותה תקופה. מעבר לזה הם גם הסתכלו על עוד כל מיני איזוטופים של סטרונציום, שבעצם הראו שהניאנדרטל הזה לא נדד לשום מקום, הוא גדל בסביבה שבו מצאו אותו, והוא חי לו כל חייו שם בצפון ספרד, לא רחוק מברצלונה. ובעצם האיזוטופים מאפשרים לנו עוד איזושהי פיסת מידע על הניאנדרטלים, בעצם להכיר אותם קצת יותר טוב ולנסות להבין איך הם התנהלו בעולם, כי אנחנו יודעים שהם בסוף לא היו מאוד שונים מאיתנו.
מה חשבו על התזונה של הניאנדרטל עד למחקר הזה? והאם משהו פה הופרך, השתנה?
לא, הם ביססו את מה שידעו שניאנדרטלים הם קרניבורים, שהם אוכלי בשר. לא, אין מספיק ידע כרגע לאבץ כדי להרחיב, אבל הם בפירוש, הם ביססו וישישו את העניין שגם ניאנדרטלים שהם קדומים יותר אכלו בשר. מה שהם תרמו זה שבעצם יש הרבה בלבול ויש הרבה מאוד ויכוחים האם באמת ניאנדרטלים, על בסיס הממצאים הקודמים, האם ניאנדרטלים באמת אוכלי בשר או לא, כי לדוגמה, מהאיזוטופים שצריכו להפיק עד עכשיו, אז יש כאלה שטוענים שגם בפטריות האיזוטופים האלה בריכוז גבוה, ולכן את לא יכולה לדעת אם זה באמת פטריות או בשר, את רק יכולה לדעת שמדובר בזונה מהסוג כאילו שיש בה שכות גבוהה של היחסים האלה. אז בעצם הם, על ידי אבץ הם נתנו עוד איזושהי נקודת הסתכלות, והם באמת עשו מחקר מאוד מקיף עם הרבה מאוד בעלי חיים שהם בדקו כדי לבסס את הטענה הזו שהניאנדרטלים בדיוק כמונו צריכים בשר כדי להתקיים.
לא, ניתן היה בעצם להוכיח את זה מזה שהם היו ציידים או כך טובים, את זה אנחנו יודעים שהם צעדו. האם היא יכלה להיות סיבה אחרת לצייד שלא למטרות תזונה?
תראי, סביר להניח שבסיס הצייד, כלומר סיבה לצייד העיקרית היה בשביל מזון, אולי בשביל האורות, כמובן לחימום, אבל הניאנדרטלים, כמו סוגי אדם קודמים להם, כמונו, אנחנו בבסיסנו קודם כל ציידים לקטים, מה שאנחנו, היום אנחנו מלקטים בסופר, אבל את יודעת, אנחנו בבסיסנו ציידים לקטים, שחיו, אנשים שבעצם חיו בקבוצות, זזו ממקום למקום לפי כמות המזון, ולהשיג את, את התזונה שהם צריכים כדי לשרוד.
אוקיי. אז חוץ מבשר שבאמת ניתן לזהות אותו, אנחנו יכולים לומר בבירור משהו על התזונה האחרת, באמת על, 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 על ירקות?
מהמחקר הספציפי הזה לא.
מחקרים אחרים?
ממחקרים אחרים, אז באמת הטענה היא שהם גם חלק מהניאנדרטלים התבססו על דגים ובשר ימי, הם גם ליקטו את הגרגירים וצמחייה למיניה, כלומר הם התבססו על מזון שהוא מגוון בסך הכל. ספציפית על הקבוצה הזאת, טענה היא שהם התבססו בעיקר על בשר, כלומר שזה היה מרכיב מאוד עיקרי בתזונה שלהם.
התחלנו בעצם מהיעלמותו של אותו קרוב משפחה שלנו, אז האם אנחנו יכולות לקשור את זה לתזונה איכשהו שעדיין לא?
לצערי, החידה הזאת טרם נפתרה, והלוואי ומי שהצליח לפתור אותה, זה באמת אחת משאלות מיליון הדולר, למה ניאנדרטלים נכחדו. לא, לצערי עדיין אין לנו תשובה טובה, אבל בפירוש הרבה מאוד קבוצות מנסות להבין ולפענח למה הם נעלמו ואנחנו לא.
טוב, מעניין מאוד. דוקטור הילה מאי, אנתרופולוגית ביולוגית בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה. ביי, להתראות.
כעת נעמוד על מקורותיו של דינוזאור מעופף. מי הוא היה? איך המריא? אנחנו עם מאמר חדש שפורסם בנייצ'ר, חוקרים בנו מודל תלת מימדי של זוחל קדום באמצעות סורק סיטי, והמודל הזה יכול ללמד אותנו על מקור הזוחלים המעופפים הקדומים הללו. כדי לקבל עוד פרטים, נפנה לפרופסור שי מאירי ממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. היי.
שלום.
שלום, שלום. קודם כל, איך המודל הזה עובד?
המודל הזה עובד על סמך שחזור, כן, סריקה ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה של המאובנים שנמצאו, ואז ניסיון להשלים באופן אינטליגנטי את מה שלא מצאו, אחרי ששיטות קודמות של ניסיון לעשות את זה באופן פיזי לא עבדו, אז בעצם השתמשו בהדמיה.
אוקיי, אז על איזה חבר אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על זוחל לא גדול, אם תרצו קטן, שהיה מקבוצה שקרובה לזוחלים מאוד מאוד מרתקים שחיו בתקופה המזוזואית, והיו הניסיון המוצלח הראשון של בעלי חוליות לעופף חיות שנקראו פטרוזאורים.
אוקיי, רגע, תגדיר קטן, שכן כידוע הכל יחסי.
אנחנו מדברים על סנטימטרים, כן, קנה מידה של משהו כמו 10-20 סנטימטר, פחות או יותר.
ציפור קטנה וחמודה.
ציפור בינונית, כן.
אוקיי, אז הוא, אתה אומר, היה אחד מהראשונים שעשו ניסיונות תעופה וגם הצליחו?
לא, לא, הוא היה קרוב שלהם, הוא היה דודן, ולכן המאמר אולי קצת פחות מרגש ממה שהחוקרים ניסו לעשות ממנו. למעשה, השחזור המאוד יפה ומעניין שהם ביצעו, מיקם אותו יפה בתוך קבוצה שהייתה כבר ידועה בעבר, של בעלי חיים ששוחזרו כאותם דודנים או הדודנים הקרובים ביותר של הפטרוזאורים, אלה שכן הצליחו לעוף, אבל הבחור הזה וחבריו לא עפו. מה שהם מנסים לעשות במסקנות שלהם זה להגיד, תראו, הנה הם הקרובים ביותר של מי שכן עף, אלה רצו על הקרקע ולא טיפסו וקפצו מהעצים, לפי איך שאנחנו משחזרים את הביומכניקה הקדומה שלהם, ולכן אנחנו מניחים שגם מי שכן הצליח בסופו של דבר להיות פטרוזאור מעופף, עשה את זה בצורה הזו.
אוקיי. מצוין כאן מספר פעמים, לפחות בתרגום של המאמר לעברית, שהיצור הזה בעצם חולל בלבול רב לאורך הרבה שנים. תוכל לבאר לנו את מקור הבלבול הזה?
פשוט היצור הזה, כשהוא נמצא בחלקים קטנים וחלקיים, כן, שבורים, וניסו לשחזר אותם באמצעים פיזיים, ללא הצלחה. אז לא באמת ידעו של מי הוא קרוב, כן? ואם לא ידעו של מי הוא קרוב, אי אפשר להסיק מהצורה שלו אל איך הוא נע ומכאן הלאה. אז לכן הבלבול, אבל הבלבול הוא ספציפית אליו ולא אל הקרובים שלו בהכרח.
אוקיי, אז בוא תסכם לנו כפי שאתה רואה את מסקנות המאמר הזה.
אז ככה, אם את מבקשת ממני את חוות הדעת על המאמר ומסקנותיו, הם שחזרו בצורה מאוד מאוד יפה את הזוחל החביב הזה, שהיו לו רגליים אחוריות ארוכות למדי, וידיים פחות או יותר שאפשר להיות חופשיות, מאפשרות לו ללכת, או להתנייד על שתי רגליים מובן מסוים, ומה שבקבוצת האחות שלו אפשר תפיחה של כנפיים, אבל הוא לא אף בעצמו. הוא קרוב, לפי ממצאי המחקר, לקבוצה שהייתה מוכרת כבר קודם, שהם שחזרו כדודניהם, כן, קרוביהם הקרובים ביותר, של הפטרוזאורים, וההסקה שלהם מזה היא שהפטרוזאורים, אם הם קרובים לבעלי חיים שהיו שוכני קרקע ולא מטפסים, גם הם התפתחו מבעלי חיים שוכני קרקע ולא מטפסים. כלומר שהתעופה מתפתחת מלמטה כלפי מעלה ולא מלמעלה כלפי מטה, לא קפיצה מהעצים.
הבנתי, והוא אפילו לא דעה. הטיפוס הזה, או רץ ממש מהר עד שריחף מעט מעל פני הקרקע, שום דבר?
הוא היה לגמרי קרקעי, וזה גם הפירוש שלהם.
הבנתי, בסדר גמור, אז אנחנו לא מתרשמים מאוד, נכון? איך, נגיד, בוא נבנה לנו, פרופסור מאירי, בוא נבנה לנו סולם התרשמות. התרשמות שלך בין 1 ל-10?
תראי, ההתרשמות היא סובייקטיבית, ההתרשמות היא באמת שלי מ-1 ל-10, וההתרשמות שלי היא 6.
שש בסולם מאיר.
אבל עובדה שאורחי כתב העת נייצ'ר זה הרשים יותר ממני, הם פרסמו את זה בכתב העת אולי היוקרתי ביותר במדע בכלל, ולכן אפשר להאמין להם ולא בהכרח לי.
אנחנו בוחרים בך, פרופסור שי מאירי ממוזיאון הטבע שם שטיינהרט, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה לך.
אוקיי, יש לי חידה. פרי, כחול ושטוח. יודעים? אני אגיד לכם. זאת בננה, בחיי. חוקרים מיפו את עץ המשפחה הגנטי של הבננות, וגילו שיש הרבה יותר בננות ממה שמקובל לחשוב. הכירו את בננות הפרא. ורד שפירה, תכיר לכם אותה, אני ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היי ורד.
שלום, שלום.
היי, את אוהבת בננות?
מאוד.
אני גם, מאוד מאוד.
ובננות, כמו שאמרת, אף אחד לא חושב על בננה בתור משהו כחול, או שטוח, או קצר, או כתום, אבל בננות זה, 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 זה המון דברים. זה לא רק הבננה שאנחנו מכירים, אנחנו מדברים כאן על צמח שהוא צמח טרופי, הוא למעשה עשב, אבל הוא רק דמוי עץ, ששייך למשפחת המוזיאים.
איזה משפחת?
ויש מוזיאים, מוזי הבננה.
מוז, כן.
כן. כן. אז יש כמה מינים, אבל יש מאות זנים שונים, ממש מדברים על משהו כמו כמעט 1,000 זנים שונים.
וואו.
והבננה בויתה לפני, כמו שאנחנו מכירים אותה, לפני משהו כמו 7,000 שנה.
אוקיי, בויתה לפני למעלה מ-7,000 שנה, אוקיי, איפה?
נכון, באזור גינאה, שזה לא הייתה הדעה המקובלת, שהאזור שבה היא בויתה זה גינאה החדשה. והפרי הזה שהוא כל כך מזוהה כמשהו שהופך מירוק לצהוב, ויש בו את המילן שמתפרץ והופך לסוכרים, וזה באמת איזשהו פרי מושלם שאנחנו מכירים אותו, ואנחנו נדמה לו שאנחנו מאוד מאוד מכירים אותו, וזה לא תמיד היה ככה. כי הבננה המקורית לפני שהיא בויתה, זה היה פרי עם המון 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 המון, המון זרעים בתוכו, שכמעט בלתי אפשרי לאכול אותו, ומה שהשתמשו בו זה למעשה בגלל שאפשרה לאכול את הפרי, אז השתמשו או שאכלו את הפרחים, או שאכלו את השורשים, או שהשתמשו בסיבים כדי להפיק מהם חבלים למשל. וגם היום בחלקים שונים של העולם, אז יש משתמשים בפרחים ואוכלים את השורשים ומפיקים מהם קמח, ויש מקומות שעושים קמח מבננה, או שמשתמשים בזנים של בננות שהן בכלל לא מתוקות כדי לתגן אותם, ומשתמשים בהן קצת כמו תפוחי אדמה.
רגע, אבל רוב הבננות שכרגע נמצאות בעולם, הם די אותו סוג, לא?
אז תכף נגיע לזה, אבל לפני שנגיע לזה שהן אותו סוג, נגיע לזה שיש בננה, כמו שאמרת, כחולות, שזו בננה ג'אבה, שהיא בכלל בטעם וניל מתקתק כזה.
אבל איפה, איפה יש? לא מגישים את זה במסעדות שף, עם ניסוחים פומפוזיים, אז מבחינתי אין.
זהו, בארץ כבר יותר ויותר אפשר להשיג, למשל, את הבננות האדומות. אבל לא כל כך, אנחנו לא כל כך מכירים את הבננות המשונות, את הכחולות למשל, או את האדומות שהן יותר עמלניות, או את הבננות הכתומות שהן בכלל לבישול, ויש בננות שמשמשות לצ'יפ שאנחנו מכירים אותן מאזור תאילנד, או המזרח הרחוק, שם אנחנו פוגשים את הבננות המוזרות. אבל המסע של הבננה לחיינו, היה לו מחיר מבחינת הבננות. כי הבננות, אחרי שהן נכנסו אלינו לחיים והן בויתו, לאט לאט הם איבדו את הזרעים האלה הלא נעימים, שלא נעים לאכול אותן, ומה שקיבלנו זה בננה שהיא נעימה לאכילה והיא מתוקה ומלאה בשר מתקתק, אבל היא איבדה לגמרי את הזרעים. מה שאומר שהפרי הזה הוא פרי עקר, והפרי הזה עקר זה אומר שכל הרביעה שלו, של הצמח, זה רביעה וגיטטיבית. כלומר, יש איחורים קטנים שצומחים מהצדדים של העץ, והם הופכים לעץ הנוסף, וכך אנחנו מקבלים עוד עץ בננה.
אז כל הבננות כמעט, שוב, שכרגע אנחנו אוכלים, הם כולן מייחורים ולא מזרעים?
כן, כן. עכשיו, יש לזה את איזה כיף לנו, איזה סבבה, כי אם יש לי בננה אחת טובה ואני מייצרת עוד עץ בננות כזה, אז כל הבננות שלי יהיו טובות כמו אותה בננה טובה מהעץ המקורי, אבל המחיר האבולציוני של רביעה וגטטיבית זה ירידה במגוון הגנטי. כי אם אני משתמש
בזה... בסדר, נו, שירידה מגוון הגנטי, אפשר לחשוב, אבל הבננה טעימה, זה מה אכפת לי.
אז הבננה טעימה, אבל ירידה במגוון הגנטי זה אולי בעיה של הבננה, אבל כשמשהו פוגע בבננה הזו, זה בעיה גם שלנו. כי אם כולן זהות, אז כולן טעימות באותה צורה, אבל כולן גם נפגעות באותה צורה ברגע שמגיע איזשהו מזיק.
כלומר, אם פתאום תהיה איזו מתקפה, איזה נגיף, איזו מחלה של בננות, אז הם כולן ילכו.
יפה, עכשיו זה לא תפריט מדומיין לגמרי, כי בשנות ה-40 של המאה הקודמת, רוב הבננות בשוק העולמי היו מהזן המתורבת שנקרא גרוס מישל, והזן הזה נפגע על ידי מחלת פנמה שנגרם מאיזושהי פטריית קרקע, וההתפשטות של המחלה הייתה כל כך מהירה, שכעבור משהו כמו 20 שנה זה השמיד לחלוטין את כל המטעים של גרוס מישל בעולם. ולאט לאט עברנו לבננות מזן קוונדיש. כך שלמעשה המגוון הגנטי הזה שהוא כל כך כל כך נמוך, כלומר כולן אותו דבר, זה יוצר פגיעות מאוד גדולה על שוק העולמי. ורק שתביני שהשוק העולמי מדבר על 100 מיליארד בננות בשנה. אז זה משהו שאנחנו רוצים לשמור עליו, כי כל הבננות...
חתיכת שוק.
זה שוק מאוד מאוד גדול.
אז בעצם איך אנחנו יכולות או יכולים להיעזר במינים העתיקים האלו שאנחנו חוקרים אותם כעת?
אז אם יש לנו איזה שהם מזיקים, יש לנו שוב כמה אסטרטגיות להתמודד עם הדבר הזה, אפשר להדביר את הכל ולעבור הלאה, אבל זה לא תמיד עובד, ואנחנו יודעים שזה לא תמיד עובד, ואחת האסטרטגיות האחרות היא לנסות לפנות לזני הבר, ולחפש איזה שהן עמידויות בזני בר, כדי לגנום מהם את אותם גנים של עמידות, ולהכניס אותם אל הזנים שאנחנו משתמשים בהם. וזה משהו שאנחנו מכירים מכל מיני גידולים שאנחנו מגדלים היום.
נכון, מדברים על זה בהקשר של חיטה.
נכון, חיטה, באורז, והרבה מאוד זנים, הרבה מאוד מינים של צמחים שאנחנו תלויים בהם, מבחינת קיום. וגם בבננות מנסים לעשות את זה, ומנסים כדי לנסות להבין מאיפה אני יכול לגנוב את הגנים העמידים האלה, אני צריך ליצור איזשהו עץ משפחה. וכדי ליצור עץ משפחה, הולכים ופונים לזני הבננות שאנחנו מכירים בעולם, כאלה שהם בננות בר וכאלה שהם זנים מתורבתים, ומנסים למפות מה המקור של הבננה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך תלויים בה. ומה שאותה קבוצת חוקרים שעשתה את המחקר עשתה, הם פנו ל-68 זני בר שונים, 154 זנים מתורבתים, ובתוכם גם זנים שהם מקורם גם בגיניה, כדי לנסות למצוא את המקורות הכמה שיותר קרובים לזן המתורבת המקורי, והם השתמשו בכל הסמנים גנטיים, כלומר איזה שהם סמנים על גבי הגן, על גבי הרצף, שהם ייחודיים, שאנחנו יכולים לנסות למצוא אותם בבננות השונות, ולנסות לצייר על ידי תוכנת מחשב איזשהו עץ משפחה שיראה לי מי הגיע מאיפה. וכשהם עשו את המחקר הזה וניסו למפות ככה את העץ המשפחתי של הבננה, אז הם גילו שבאמת המקור העיקרי לבננה שאנחנו מכירים היום, ואנחנו כל כך אוהבים, היא באמת בגיניה, אבל יש לפחות עוד שני זנים שונים של בננה שאנחנו לא מכירים. והמקור שלהם הוא כנראה אחד מאזור תאילנד, ואחד נוסף מאזור בורנו והפיליפינים, והם כנראה זנים לא מוכרים שתרמו לשונות הזאת של המין המבוית, שאותו לא הכרנו קודם. ועכשיו הצעד הבא הוא ללכת לחפש את הזנים האלה, לחפש את העמידויות שלהם, כדי בסופו של דבר לגנוב איזשהן תכונות עבור הבננות שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך מכירים.
המרדף אחר בננות הפרא. אני מודה לך מאוד, ורד שפירה, ביולוגית המכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
תודה. ביי.
כמדי שבוע אנחנו ממשיכים לפרגן למתחרים שלנו, בעיקר אם הם לא באמת מתחרים, אלא בני אותו הבית. אנחנו עם העונה החדשה של העתיד כבר כאן, בדיוק כמו בעונה הקודמת, גם הפעם נשוחח מדי שבוע עם אחד החוקרים או החוקרות מתוך הפרק הקרוב, ונחשוף בפניכם נתחים מן הפרק הזה. בפרק שאנחנו מדברים עליו היום, אנחנו עוסקים באנטיביוטיקה ובחיידקים עמידים. אני רוצה לפנות לפרופסור נטלי בלבן, היא ביופיזיקאית, חוקרת המכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום,
היי.
אני נשמע.
בסדר, איך את?
בסדר, בסדר גמור.
ללא ספק...
מצפה?
מה?
מצפה לעונה החדשה.
כן.
שתתפוס כאן, כן.
את ללא ספק אחת החוקרות הבולטות בתחום החיידקים העמידים. בואי ספרי לנו על, על החיידקים, החיידקים המתמידים, נכון?
נכון.
מה
נכון,
מדובר?
גם וגם, כן.
אוקיי.
אז באמת החיידקים מתעתעים בטיפולים, בעיקר באנשים שהמערכת החיסונית שלהם היא פחות טובה, אז אנחנו חייבים להסתמך על אנטיביוטיקות, והחיידקים מפתחים כל מיני שיטות בעצם להימנע ממוות תחת אנטיביוטיקה. אחת מהן הכי מוכרת זה עמידות, באמת, שזה ממש מנגנון שמפרק למשל את האנטיביוטיקה או לא נותן לה להיכנס לתוך החיידק. אבל מה שאנחנו חוקרים יותר לעומק זה גם מנגנונים שהרבה יותר קשה לראות שהם בכלל קיימים, שבהם החיידקים רק מורידים את הראש ורק לא ממש נלחמים באנטיביוטיקה, פשוט מורידים את הראש ולא גדלים, ואז הם הופכים להיות רדומים, והאנטיביוטיקה פוגעת בהם הרבה פחות.
רגע, זה קשור איכשהו לחלוקה שלהם? הרי כך הם מתרבים, נכון?
נכון, בדיוק. החלוקה של חיידק זה תהליך מאוד מורכב, שהוא ייחודי לחיידק, ולכן האנטיביוטיקות שאנחנו משתמשים בהם, הרבה מאוד מהם, פוגעות בתהליך החלוקה של החיידק. אבל אם החיידק לא מתחלק לזמן מסוים, אז האנטיביוטיקות האלה לא יפגעו בו. ואז נפסיק את הטיפול האנטיביוטי, יראה לנו שהכל טוב.
אבל הוא בעצם רק ישהה את עצמו?
והוא רק ישהה את עצמו, בדיוק. זה מין מנגנון השייה, שיכול להיות השייה לטווח מאוד ארוך, תלוי בחיידק.
מה אנחנו יכולים לעשות עם כך?
אז זהו, אנחנו ממש מנסים להבין את התהליך ממש לעומק, כמו שפיזיקאים אוהבים להביא את התהליכים לעומק. ולאחרונה גילינו שבאמת יש, אפשר להבין את המצב הזה כמצב שבעצם החיידק נמצא בו, לא בתור מנגנון מאוד מובנה, אלא בתור העובדה שאפילו האנטיביוטיקות הקודמות שמו אותו במצב הזה של אי גדילה, ושחלק מהמצבים האלה של חוסר גדילה של חיידקים, בעצם אם אנחנו נבין אותם לעומק, נצליח למצוא חומרים אחרים, לאו דווקא משהו שאנחנו קוראים להם אנטיביוטיקות כרגע, שכן יצליחו להרוג אותם, בגלל שהם במצב שאנחנו בדרך כלל פחות חקרנו אותו.
זה מה שאת מכנה המצב הכאוטי?
בדיוק. Okay. בגלל שחלק מהמצבים הרדומים האלה הם לא מצבים מסודרים, אלא מצבים במצב כאוטי של החיידק עצמו, אז הכאוס הזה גורם לו בעצם להוריד מנגנונים אחרים שלו של הגנה, ואז שם אנחנו יכולים להתחכם ולהיכנס לתוך התא דרך המנגנונים האלה שהוא הוריד אותם בגלל שהוא במצב כאוטי.
אוקיי, okay. אילו חומרים, באילו שיטות?
אז זה ממש חדש, לכן זה בתחילת הדרך. אנחנו למשל רואים שאנטיביוטיקות, אפילו בריכוז שבדרך כלל לא משתמשים בהן, אנטיביוטיקות ישנות שהן כבר די יצאו מכלל שימוש אקטיבי, שאם מצרפים אותם לאנטיביוטיקות הקיימות, אז אנחנו מצליחים להיפטר מהחיידקים במצב הכאוטי, במעבדה כרגע, כמובן שהתקווה היא, שנצליח להעביר את הידע הזה גם לבתי חולים בעתיד.
כן. אני רוצה לדבר איתך בכל זאת, במעט זמן שנותר לנו, עלייך באופן אישי, את החוקרת המצטיינת של האוניברסיטה העברית לשנת 2022, בכל תחומי המחקר, נכון? ואת גדלת בבית שעודד אותך לכך, נכון?
כן, בעצם ההורים הם כולם בתחום הביולוגיה, הרפואה, אז הנושא המדעי בגדול היה תמיד ברקע. פיזיקה זה דבר אבל שהיה קצת שונה, אבל דרך הפיזיקה בסוף חזרתי והגעתי גם לנושאים רפואיים.
מה זאת אומרת? דרך הפיזיקה חזרת, תוכל להרחיב על זה?
בהתחלה למדתי פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית, ועד סוף הדוקטורט בעצם הייתי פיזיקאית לגמרי, ודרך החקר של מערכות פיזיקליות, בעצם מתפתחת לי גם סקרנות להעביר את החשיבה הזאת הפיזיקלית לדברים אחרים, ובסוף הגעתי לחקר החיידקים, ומהידע ומהניסיון של חקר מערכות פיזיקליות, העברתי את זה לחקר של מערכות ביולוגיות.
אני מבינה. את עצמך גם תורמת להמשך החינוך המדעי לגילאים צעירים, נכון?
נכון, אני רואה תחקיר, נכון? יש לנו באוניברסיטה העברית תוכנית שנקראת מורים חוקרים, שהיא תוכנית מדהימה, שדוקטורנטית לשעבר שלי, אורית גפן, בעצם התחילה, ויחד עם פרופסור אירן שרון גם במחלקה, פיתחנו תוכנית שמאפשרת לחוקרים באוניברסיטה להיות גם מורים בבתי ספר תיכוניים בירושלים, והעיר ירושלים תומכת בזה ומקדמת את התוכנית, ויש לנו כ-15 מורים חוקרים בירושלים כרגע.
נהדר. טוב, אז אנחנו בוודאי נצפה בפרק הזה ונשמע בו עוד על חיידקים עמידים, על אנטיביוטיקה שעובדת וכזו שלא, וגם על פתרונות שחלקם קיימים בהווה וחלקם, ככה אנחנו מקווים, יגיעו בעתיד הקרוב. פרופסור נטלי בלבן, ביופיזיקאית, חוקרת המכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, תודה לך. נזכיר שוב, מדובר בעונה החדשה של העתיד כבר כאן, שעולה בכאן 11. תודה.
תודה לך.
אנחנו עם ההיסטוריה המטורפת של העולם, פינתו של ערן מנהר, עורך ומגיש העסקט מנהר הזמן, והיום לקראת החורף שמתחיל לשלוח אלינו את אצבעותיו הקפואות, אנחנו רוצים לדבר על האיש שגילה את האסקימואים, אסקימוסים, אינויטים, תכף נשמע מה צריך באמת לומר. היי ערן.
היי, מה העניינים? כן, אסקימואים.
אסקימואים.
כן, וזה גם כינוי, כן? זה לא השם הרשמי שלהם. יש שם המון עמים, חלק מהם זה האינויטים, אבל בסדר, בואי נתחיל. אני כבר מזהיר מראש, לא יהיה לנו זמן לספר את כל הסיפור כולו, ולכן כבר עכשיו נפנה...
אבל נגיע לרגע המקריפ עם קריטת הבהונות, אתה חושב שתגיע לרגע הזה?
אני חושב שכן.
אוקיי. עשיתי פה פשוט איזה הזהרה קטנה, מי שרוצה כרגע, נגיד, ללכת לחתוך סלט או משהו כזה עכשיו.
כן, כן, יש עוד פרטים גרפיים יותר, כן, יותר מבחילים. קיצור, לכו לפרק דני ענק, תשמעו את כל הסיפור. בקיצור, אנחנו מתחילים בפברואר 1886, אז בדנמרק נולד בן לאדון לורנס פיטר אלפרד פרויקן, כך קראו לו לורנס פיטר אלפרד פרויקן, בוא נקרא לו פרויקן. אבא שלו היה איש עסקים, כסף לא היה חסר להם, וכשהוא גדל הוא עושה בדיוק את מה שאבא שלו אמר לו, ומתחיל ללמוד באוניברסיטה של קופנהגן, וזה היה חתיכת ספסל לימודים, כי הוא למד רפואה, כן? אבל הוא הרגיש קצת שהחיים בין הקירות האלה של בניין האקדמיה, לא, זה לא היה בשביל.
לחופש נולד.
כן, כן, הוא היה משועמם, חיפש הרפתקאות וריגושים, ולכן הוא פשוט עזב את הכל. הוא עזב את הלימודים, הוא עזב את הבית, הוא עזב את המדינה, הוא עזב הכל, הלך להיות חוקר. עכשיו, אם היית רואה אותו, אז סביר להניח שהיית זוכרת אותו, כי האיש שהייתה לו חזות שאי אפשר לפספס, קודם כל זקן כיעל סקנדינבי.
זקן אבות.
שיער פרוע בדרך כלל, אף רחב מאוד, עיניים ככה, רחוקות אחת, עם פרצוף מאוד מאוד מזוהה, והוא היה בגובה של 2 מטרים ו-4 סנטימטרים.
וואו, באמת דני ענק, אוקיי.
כן, כן, מפלט גדול, וכשהוא היה בן 20, זה כבר הייתה המאה ה-20 ב-1906, הוא יצא לגרינלנד, גרינלנד היא השכנה מצפון, ויחד עם חברו הטוב, שהיה אנתרופולוג וחוקר קוטב מפורסם, קנוד רסמוסן, בטח מכירת השם, השניים מפליגים מדנמרק ויוצאים בסירה, ומפליגים על הגלים כמה צפונה שרק אפשר.
אנחנו קוראים לזה חוקר, אבל מדובר בראש ובראשונה בחתיכת הרפתקן.
לגמרי, ממש, ותחשיבי, להגיע לגרינלנד, זה נשמע לא, זה פה, כן? אנחנו לא מדברים על איסלנד, אנחנו מדברים על גרינלנד, תכף נגיע לאיסלנד. זה יחסית קרוב, כן? יחסית. וכשהם מגיעים לשם, הם עולים על מזחלות שלג, והם נגררים על ידי כלבים לאורך 1,000 קילומטר, אל מקום בו האדם הלבן מעולם לא הגיע לפניהם, באמת הרפתקה של ממש, 4 שנים אחר כך הוא עוד פעם התעורר בו החשק, אולי לפגוש גם תרבויות, לא פגשו שהוא אף אחד במסע הקודם. וב-1910 שוב רסמוסן ויחד איתו יוצאים צפונה לגרינלנד, וכן הם פוגשים תרבויות חדשות. את אנשי האינואיט, האינואיטים, שהם בעצם נחשבים לילידים תושבי המקום, למרות שאנחנו יודעים שהם לא ממש ילידים של המקום, כן, הם נדדו מאסיה מתישהו בעבר הרחוק, ולמרות שהם לא פוגשים אף אדם אחר במסעות הקודמים שלהם, כבר עוד בתחילת המאה ה-19 כבר אירופים הגיעו אל צפון מזרח גרינלנד, כן, הם כבר דיווחו על התיישבות אנושית, אבל הם לא ראו אנשים בפנים. ראו ככה בודדים פה שם, אבל לא באמת היה מפגש בין תרבויות. רסמוסן ופרויקן היו הראשונים שעשו את זה באמת במפגש אמיתי, הם למדו את השפה שלהם, הם סחרו איתם, הם התלוו אליהם למסעות צייד. ב-1910 בשנה הזאת הם גם הקימו את נתיב סחר, ממש עמדה, ממש פוסט כזה בתוך במקום, כדי שמי שמגיע לגרינלנד יהיה לו איפה להיפגש, והם קראו למקום טולה. טולה זה ביוונית עתיקה, היוונים העתיקים קראו, תקינו טולה את המקום הכי צפוני בעולם. זה היה מקום מאוד מאוד רחוק, מעבר לגבולות המוכרים שלנו, ובביניים קראו לזה אפילו אולטימה טולה, זאת אומרת המקום הכי רחוק. אז טולה הייתה, זה הפכה למקום אמיתי, זה גרינלנד, אז איסלנד הייתה אולטימה טולה. בקיצור, 7 משלחות יצאו והשתמשו בטולה כבסיס האם שלהם לפני שהם יוצאים לצפון הרחוק יותר. במשך 20 שנה הם יצאו משם משלחות. בפעם הראשונה, שזה היה אחרי שנתיים אחרי שהם הגיעו, פרויקן ורסמוסן, הם יצאו לבחון את הטענות של חוקר קוטב מפורסם, אדמירל רוברט פרי, שטען שבקוטב הצפוני אי שם, בקצה של גרינלנד, יש חצי אי שבעצם מנותק מגרינלנד עם תעלה. זאת אומרת, זו טענה מוזרה כזאת, אבל בסוף המסע הם הוכיחו שהוא טועה. לא היה דבר כזה. שוב, 1,000 קילומטר מזחלות שמושכים כלבים, והנה הגיעה הסופה האיומה שהפתיעה אותם, שרפררת לזה בתחילת האייטם. בעצם המקום היחיד שהם יכולים להסתתר בו היה מתחת למזחלות שלהם. זה היה רעיון מוזר, אבל בסוף פרויקן מוצא את עצמו קבור מתחת הרימה של שלג.
אוקיי.
אחרי הסופה, ואין לו סכין, ואין לו עולר.
אבל השלג הפך לקרח, זה העניין.
כן, ואין לו, הוא פשוט, הוא עומד למות בתוך קבר של קרח. ופה הרגע, בוא ננסה להתנסח בעדינות, הוא עושה את הבלתי יאמן, והוא משתמש בצועה הקפואה שלו, כמו פיגיון, וחופר את עצמו החוצה. וכשהוא חוזר אל המחנה, באמת יש לו הפתעה בתוך המגפיים, כי באמת האצבעות שלו סבלו ממכת קור קשה, מה זה מכת קור? קפוא.
קפוא, הם פשוט מתו בעצם, הבעונות.
כן, ממש, אם הוא לא עושה משהו, אז הוא מאבד את הרגל או מת, כן? זה ממש, הנמק מתקדם במעלה הגוף, אז הוא אכן קרט לעצמו את האצבעות הנמקות, ככה, ללא הרדמה.
ללא שום דבר, פשוט קרט לעצמו את האצבעות האיש הענק הזה.
כן, אז כמה זה...
והבנתי שהוא שם מין יתדות כאלה במקום האצבעות, אבל זה אני אמת, לא כך
הבנתי. בדיוק, מין סוג של כזה וולברין כזה לעניים. בקיצור, באותה משלחת ראשונה, שהוא נסע עם רסמוסן, שהם התחברו, הם הבינו שיש להם משהו שעובד טוב ביחד, והם עד אמצע שנות ה-20 יוצאים שוב ושוב לגרינלנד, ומרבית, הוא מבלה את החיים שלו עם האינואיט, עם החברים החדשים שלו, והוא חי איתם במשך יותר משני דורות. הוא צד איתם, הוא נדד איתם, הוא עבר 10,000 קילומטרים.
הוא מתחתן איתם.
כן, הוא ממש נקשר בהם לאשתו, קראו נברנה מקופלוק, והם הביאו אפילו 2 ילדים לעולם, אנחנו לא נגיד את השמות שלהם, כי זה ייקח אותנו עד סוף התוכנית, אבל האידיליה הזאת נמשכה רק עשור, כי הם בעצם לא פגשו את העולם המערבי אף פעם, המקומיים, ולא אותם ולא את החיידקים שלהם, ולכן אשתו נדבקה בשפעת הספרדית. שקטלה והדביקה 500 מיליארד בני אדם בעולם, אז גם היא הלכה לעולמה, ולמרות שהוא היה נוצרי, הוא היה חצי נוצרי, היה חצי יהודי, אבל לא משנה, הוא פנה לכנסייה מקומית וצריך לקבור אותה, והוא רצה שהיא תיקבר שם, אבל הכנסייה סרבה, כי מה, היא לא נוצריה. ולכן הוא נאלץ לקבור אותה גם בעצמו. האיש עשה דברים לבד.
כן.
הוא טיפול לשם, הוא גם קופץ הביתה, ליבש, פעם בדנמרק, והוא קורא לו, הוא הופך מאוד מבוקש, נותן סדרה ארוכה של הרצאות. זה דבר ראשון. דבר השני, הוא הפך להיות פעיל פוליטי. הוא היה ממש פעיל פוליטי חרוץ, הוא פרסם מאמרים בעיתונים פוליטיים וזה. הוא גם היה סלבריטי, כן? הוא היה סלבריטי ממש לא קצר, אפשר להבין למה. ובמעגל שהוא הסתובב, הוא הכיר שחקנית קולנוע בתיאטרון, שנקראת מגדלינה פנק לאורידסן, די, אני יודע שאתה אז זה היה שפרטים מלמים, אז פרצוף די מוכר, אבל היא גם הייתה הבת של מנהל הבנק הלאומי, דנמרק. וגם היא הייתה פנויה, היא הייתה גרושה, ומתחתנו, הוא התחתן בפעם השנייה, מתחתנו בעצם בפעם השנייה, ועכשיו למשפחה העשירה, שיש לה שני מפעלים מאוד מאוד רווחיים, אחד זה מרגרינה, הם מייצרים מרגרינה, שזה דוש מלהיב, ואחד מגזין משנות ה-20, שנקרא אוה איימה, מגזין לנשים שיוצא מדי שבוע עד היום. העורך הראשון שלו היה פרויקן עצמו.
וואו. מי שרוצה לקרוא עוד על הרפתקיותיו, הספר שלו בעצם קיים לרכישה. הספר האסקימוז נבנד, הרפתקאותיי וחיי, אפשר למצוא אותו בכל מיני חנויות יד שנייה.
הוא גם מצא סרטים ליבודים. הסרט הראשון שדיבר באינופיאט, שפת הילידים האמריקאים, הסרט הקולנוע הראשון שצולם באלסקה. קיצור, זה סרט שזכה באוסקר.
באמת?
כן, כן, זה משוגע, זה סרט ממש... כן, כן. בקיצור, האיש ופועלו, אני ממליץ מאוד לקרוא עליו כמה שיותר, הוא אפילו השתתף באחד ממשחקי מהשעשועונים והראשונים בהיסטוריה בשנות ה-50 בארצות הברית, הוא היה אחד הגדולים, אחד המתחרים הטובים.
וואו, כשאתה מספר לי לאנשים כאלה, אני חושבת עד שאני מפחדת שמישהו יתעטש אליי ברכבת. נו, בסדר. פיטר פרויקן, חפשו עוד עליו ומפרי עיתו וכישרונו הענק.
או שתאזינו פשוט בפרק דני ענק.
דני ענק, ההיסטוריה המטורפת של העולם, מרן מנהר, עורך ומגיש, ההסקט מנהר הזמן. תודה רבה לך.
תודה.
ביי. באמצעות מדידה של הכיוון והעוצמה של השדה המגנטי של כדור הארץ, כפי שהוא נקלט בזמן שריפת אתרים ארכיאולוגיים, חוקרים הצליחו לאמת סיפורים מקראיים. מה? איך? מה אמרתי עכשיו? מיד נבין. נפנה ליואב וקנין, דוקטורנט לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמעבדה הפלאו-מגנטית באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. קודם כל, הסבר לנו מה זאת אומרת מדידה של הכיוון והעוצמה של השדה המגנטי של כדור הארץ, לפני שנגיע לתנך.
אז השדה המגנטי של כדור הארץ, רוב האנשים מכירים אותו, אולי הם החזיקו פעם מצפן וראו שהמחט של המצפן מסתובבת ומצביעה לצפון. מה שלא כולם יודעים זה שהשדה המגנטי הזה יש לו גם רכיב אנכי, הוא לא רק אופקי. המצפן רגיל מצביע בצורה אופקית פשוט כי ככה הוא בנוי, החופש התנועה של המחט היא רק אופקית.
נכון.
יש לו גם רכיב אנכי בספינות, משתמשים בזה, ויש מצפנים שיודעים גם למדוד את הרכיב האנכי. ומה שעוד לא כולם יודעים זה שהשדה המגנטי משתנה כל הזמן, הוא לא קבוע. כלומר, הצפון הגיאוגרפי, שזה ציר הסיבוב, זה אפשר לומר קבוע. אבל הצפון המגנטי הוא משתנה, הוא גם משתנה בזמן, וגם במקומות מסוימים הוא שונה. השדה המגנטי הוא לא אחיד על פני כדור הארץ.
מה משפיע עליו?
זה מאוד מורכב. בגדול, השדה המגנטי, המקור שלו הוא הגלעין של כדור הארץ. שם יש הגלעין הפנימי שהוא מוצק והגלעין החיצוני שהוא נוזל, והוא מורכב בעיקר מברזל. אז דמיינו ברזל רותח בטמפרטורות אדירות, בלחצים אדירים, והברזל הזה נע. והתנועה של הברזל הזה מייצרת את השדה המגנטי. עכשיו, איך בדיוק התנועה הזאת מייצרת את השדה מגנטי, שהוא שדה מגנטי שמשתנה בזמן, גם בתקופות גיאולוגיות קדומות הוא גם התהפך, היו לו היפוכים שהוא ממש הצביע לכיוון השני, ולפעמים חוזר, מצביע צפונה, מצביע דרומה. כל ההתנהגות הזאת היא מאוד מוזרה וגם לא קבועה, ולכן קשה מאוד להסביר אותה. יש ניסיונות, הניסיונות האלה מתבססים בעיקר על סימולציות מחשב שמנסים לדמות, כי מאוד קשה לדמות במעבדי הברזל בכמות כזאת ובטמפרטורות ולחצים כאלה, ואיך התנועה שלו בעצם מייצרת את השדה המגנטי שמתנהג כמו השדה המגנטי שאנחנו בעצם מודדים אותו.
איך אנחנו יכולים לתעד או לחקור שדה מגנטי של אירועים שעברו, של מאות קדומות?
אז בני אדם התחילו למדוד ממש בצורה ישירה את השדה המגנטי לפני כ-400 שנה. יש תיעוד מאוד מסודר של ספינות בריטיות שממש מדדו במקומות שונים ברחבי העולם איפה שהם שטו, מה כיוון השדה המגנטי, ותיעדו את זה בספר של הקפטן של הספינה, וככה יודעים בעצם איך היה הכיוון, כמובן רק באותם אזורים שבהם הם שטו. ועוצמה יש לנו בערך 190 שנה מאז שגאוס המציא את המגנטומטר למדידת עוצמת השדה המגנטי, אבל מבחינה גיאולוגית זה שום דבר, זה נקודה בזמן, זה מעט מאוד. ולכן כשרוצים ללכת אחורה צריך למצוא חומרים שהקליטו את השדה המגנטי, וזה נקרא פלאומגנטיזם, שחזור של השדה המגנטי הקדום, ויש מגוון שיטות, לא חושב שיש לנו את הזמן להיכנס לכולם, אבל מה שאני מתעסק איתו זה הקלטה של השדה המגנטי על ידי חימום.
הקלטה של השדה המגנטי על ידי חימום? איך?
אז בתוך חומרים מסוימים, זה גם קיים בגיאולוגיה, לדוגמה סלע בזלת, מקליט בדיוק באותה צורה, ואני מתעסק בחומרים ארכיאולוגיים שהתחממו, הם לא חייבים להיות ממש מותחים כמו שבזלת ממש הייתה לבה נוזלית, אבל הם צריכים להתחמם מעל טמפרטורה מסוימת שנקראת טמפרטורת הנעילה, שהיא משתנה לפי המינרלים השונים שקיימים בחומר. בעצם בתוך חומרים ארכיאולוגיים, בעיקר כאלה שמכילים חרסיות, יש מינרלים שנקראים מינרלים פרומגנטיים. מה זה אומר? זה אומר שהם עצמם יש להם סיגנל מגנטי קטן מאוד. אפשר לחשוב על כל מינרל כזה כאילו יש לו איזה מחט של מצפן קטנה שהיא בעצמה מייצרת שדה מגנטי קטן. והתכונה השנייה שלה זה שהיא תעדיף להתיישר בכיוון השדה המגנטי שמסביבה, ממש כמו המחט של המצפן. המחט של המצפן מתיישרת לכיוון השדה המגנטי של כדור הארץ, כי היא עצמה מגנט קטן, והמינימום אנרגיה מתקבל כשהיא מיושרת לכיוון השדה המגנטי שמסביבה. במינרלים הפרומגנטיים זה עובד בדיוק באותה צורה, מבחינת שהם יעדיפו להתיישר בכיוון השדה המגנטי שמסביבם, אבל חופש התנועה הוא לא כמו במצפן שהוא ממש מכני מהציר שיש שם, או הנוזל שהמחט נמצא בתוכו, אלא החופש תנועה מתקבל על ידי חימום. כשאנחנו מחממים מעל טמפרטורה מסוימת, הם מקבלים חופש תנועה, וכשזה מתקרר חזרה מתחת לטמפרטורות הזאת זה ננעל, ובעצם אפשר לבוא אלפי שנים אחר כך ולמדוד את השדה המגנטי הקטן הזה. אמנם השדה המגנטי הזה של כל מינרל הוא מאוד מאוד חלש, אבל מכיוון שאנחנו מחממים את כל החומר, כשהחומר יתקרר, אז כל המינרלים האלה יחד כולם מצביעים לאותו כיוון, ואז ביחד הם יוצרים שדה מגנטי יחסית יותר חזק, שאפשר לבוא ולמדוד אותו.
אוקיי. בוא נדבר על המחקר החדש שמתבסס בעצם על הדוקטורט שלך. הוא פורסם ב-PNAS. אז בוא ספר, כי בעצם הצלחתם להוכיח סיפורים תנכיים דרך השיטה שתיארת לנו עכשיו.
כן, אז כמו שאמרת, המחקר התפרסם לאחרונה בכתב העת של האקדמיה האמריקאית למדעים, האקדמיה הלאומית של ארה״ב למדעים, ובעצם הרעיון במחקר הזה היה, באנו להרבה מאוד שכבות חורבן בארץ, בעצם כשחופרים אתר ארכיאולוגי, חופרים, והדבר הכי חשוב שמוצאים, שהוא הכי טוב לכרונולוגיה, זה בעצם שכבת חורבן, שרואים ממש שהעיר חרבה, רואים כלים, כלי חרס ממש מרוסקים, אבל באתרם, כלומר כל הכלי נמצא, ושכבה של שריפה ואפר ולבנים, לבני בוץ שרופות. וזה המוקד של המחקר שלי, הלבנים השרופות. כי בארץ בנו באותה תקופה, בתקופת הברזל, בתקופת התנך, חומר הבנייה העיקרי היה בעצם לבנים, אבל לבנים מיובשות בשמש. זאת אומרת, לבנים שפשוט הרבבו בוץ עם מים, ייבשו אותם בשמש ושמו אותם בתוך קירות לבנייה. כשהולכים לאתרים ארכיאולוגיים, לרוב רואים קירות אבן, אבל בדרך כלל זה בגובה של משהו כמו מטר. בדרך כלל בנו את היסודות מאבן, אבל מעל זה מעל איזשהו בסיס מאבן בנו את הקיר רובו מלבני בוץ. וכשהלבנים האלה נשרפות, הן מקליטות את השדה המגנטי של אותו זמן. אם אנחנו מוצאים את הלבנים ממש באתר שלהם, במקום שבו הם היו, אנחנו יכולים לשחזר גם את הכיוון וגם את העוצמה. כלומר, בתוך הקיר שהם עדיין, הלבנים עומדות באוריינטציה המקורית שלהם, אפשר לשחזר גם את הכיוון וגם את העוצמה. אם אנחנו מוצאים את הלבנים במפולת, אפשר לשחזר רק את העוצמה. אנחנו כן בודקים את הכיוון גם כדי להבין מה קרה שם, שאכן הלבנים נשרפו בחורבן ואז והתקררו רק אחרי שהם נפלו, זה מחזק את ההבנה שלנו של מה שאנחנו רואים, אבל את שחזור השדה המגנטי הקדום אנחנו עושים רק מלבנים באתרם. עכשיו, שכבות החורבן האלה, כמו שאמרתי, יש המון, בכל אתר ארכיאולוגי רב שכבתי מוצאים שכבה כזאת, לפעמים כמה שכבות כאלה והם בעזרתם מתארכים בארכיאולוגיה. הבעיה שברוב המקרים אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות לשייך שכבה מסוימת לחורבן מסוים. אז עכשיו צריך לתארך את זה. שיטה אחת שמתארכים בה זה פחמן 14, שיטה מפורסמת שהרבה אנשים שמעו עליה, אבל מה שלא כולם יודעים שהתוצאה של פחמן 14 צריך לחייל אותה, בגלל שראו שכמות הפחמן 14 באטמוספירה משתנה, אז יש עקומת קיול שמחיילים איתה, ולרוע המזל, דווקא בתקופה, ברוב התקופה שאני מתעסק בה, של תקופת הברזל, תקופת התנך, החל משנת 800 לפני הספירה והלאה, עד בערך שנת 400, עוד אחרי תקופת הברזל, פחמן 14 לא מאפשר תיארוך ברזולוציה גבוהה, בגלל אותו קיול שעושים, ולכן זאת שיטה שבדרך כלל אפילו לא משתמשים בה, כי היא לא נותנת תיארוך ברזולוציה גבוהה. אבל אלה החדשות הרעות. החדשות הטובות הן שיש לנו כמה אתרים בודדים, שאנחנו ממש יודעים להגיד מתי הם נחרבו. זה אין הרבה כאלה בארץ, אבל זה כמה מקרים שיש לנו מצד אחד מקורות היסטוריים, שבא מלך מסוים ואומר, אני כבשתי את העיר הזאת והזאת ומתרברב, ולפעמים גם בתנך זה כתוב, מצד שני, זאת אומרת, יש לנו ממש את שני הצדדים שמעידים על כך שהיה קרב, ממש על עיר מסוימת, דוגמה קלאסית זה לחיש, שכבה 3 בלחיש, שסנחריב מלך אשור הגיע ב-701, החריב אותה, ובארמון שלו בנינווה שם תבליט קיר ענקי, ממש באולם המרכזי של הארמון, שכל האורחים שמגיעים אליו יראו, והתבליט הזה מתאר איך הוא כבש והחריב את העיר לחיש.
ואפשר להניח שיש בזה מן האמת.
יפה, וגם בתנך כתוב מצד שני שהוא נלחם כנגד לחיש, ושהוא היה בלחיש, זאת אומרת, ברור שלחיש הייתה אחד מהמקומות שהוא החריב, ולכל זה מתקשרת הארכיאולוגיה שבאה ומראה לנו באופן חד משמעי, ממש שכבת חורבן, שרופה, למעלה מאלף ראשי חיצים שהתגלו בשכבה הזאת, שאופייניים גם לצבא השורי, אז ממש יש לנו כאן חיבור מדהים של ההיסטוריה והארכיאולוגיה, שאומרים לנו שהשכבה הספציפית חרבה בשנה ספציפית בשנת 701. כמו שאמרתי, אין לנו הרבה דוגמאות כאלה, אבל זה מספיק כדי לדקור כמה נקודות בזמן, ועכשיו אנחנו יודעים מה היה השדה המגנטי ב-701 לפני הספירה, אותו דבר חורבן ירושלים 586 בידי הבבלים,
וגם לראות שעל אף חורבן ירושלים שנהוג היה לומר, טוב זהו, זה היה הסופה של יהודה, בעצם יש יישובים שנחרבו אחר כך, יותר מאוחר.
יפה, אז אחרי שבעצם שחזרנו את השדה המגנטי באותם עוגנים שאנחנו יודעים ממקורות היסטוריים מתי הם חרבו, יכולים לבוא לאתרים אחרים שהתיירוך שלהם הוא לא כל כך חד משמעי. כלומר, הוא בעיקר מתבסס על קרמיקה. מוצאים את אותה קרמיקה בכמה שכבות חורבן, אז אומרים טוב, אם זאת אותה קרמיקה, קרמיקה דומה, זה כנראה מאותו זמן. אבל קרמיקה לא משתנה ביום אחד, ולכן אפשר בעצם לבוא עם השיטה שלנו ולהגיע לרזולוציות יותר גבוהות. ובאמת באחד האתרים בנגב, אתר שנקרא תל מלחתה, הוא אתר שלא כל כך מוכר כי הוא נמצא בתוך בסיס צבאי היום, אז אי אפשר להגיע אליו, אבל אתר מאוד חשוב שחרב באמת בערך באותה תקופה לפי הקרמיקה, אבל היה ויכוח, חלק אמרו, הנה, הבבלים באו והחריבו בבת אחת גם את ירושלים וגם את כל, בעצם את כל ממלכת יהודה ואת כל השטח שלה, ואחרים אמרו, לא, למה, מה יש לבבלים לחפש שם בנגב, ללכת כל כך הרבה דרומה, עדיף להם, הם בעצם באו
כן, כדי... כן, החריבו את ירושלים והמשיכו הלאה.
בדיוק, המטרה שלהם הייתה להניש את בית דוד, את בית המלוכה הזה שכל הזמן מרד בהם, ולכן הם יקדו את המעמד שלהם בירושלים, לתפוס את העיר, להחריב אותה ולהוריד את המלך מהשלטון, וזה מה שהם עשו, ובדרך הם כבשו כמובן כמה ערים שהיו בדרך שלהם, אבל לא היה להם אינטרס לרדת כל כך הרבה דרומה. ובאמת התוצאות המגנטיות שלנו מראות שיש פער של זמן בין ההחרבה של ירושלים לבין אותה עיר בנגב, וזה מביא אותנו לפרשנות היסטורית, שאחרי שירושלים בעצם נחרבה, היה בעצם וקום, כבר לא היה ממלכה חזקה שתשלוט בשטח, והערים האלה המשיכו להתקיים בנגב למשל, אבל אז הם היו הרבה יותר חשופים לפגיעה מדרום, ואנחנו מציעים ששבטים נוודים, אולי האדומים, בעצם באו מדרום ובהדרגה קרסמו וכבשו שטחים שהיו קודם לכן בשליטת ממלכת יהודה, וזה אולי אחת הערים, אותו אתר שדגמנו, תל מלחתה הוא אחד האתרים שנחרבו בידי אותם פלישות של האדומים.
מעניין מאוד, אנחנו נצטרך לעצור כאן, אבל אני מאוד מודה לך על כל הפרטים המרתקים החדשים ושיטות החקר שחשפת בפנינו. יואב וקנין, דוקטורנט לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמעבדה הפלאו-מגנטית באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה רבה.
אתם ודאי זוכרים את ההוריקן איאן שזרה הרס בפלורידה וניתק מיליוני משפחות מחשמל, וכמובן שהיו גם הרוגים. בקצור, אסון טבע נורא. אבל עיירה אחת נותרה פשוט ללא פגע. איך הם עשו את זה? נפנה לדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
היי, בוקר טוב.
בוקר אור. אז אנחנו מדברים על העיירה בבקוק רנץ', נכון? בפלורידה. מהו הסוד שלה? אולי קמעות, לחשים, מזוזות?
גם כנראה, אבל לא בעיקר. הסוד בעצם הוא לא סוד, הוא פשוט תכנון. תכנון עירוני מקיים, כשבעצם העיירה הזאת כולה נבנתה באופן שהוא מותאם להתמודדות עם אתגרים סביבתיים, בדגש על הסביבה שבה היא נמצאת, שמדובר שם בעצם על פלורידה, אחת המדינות הכי רגישות וחשופות לסופות הוריקן, והבתים גם נבנו בהתאם לקוד הבנייה החדש שנכנס לתוקף ב-2007, שכולל תריסים עמידים בסערות, זגוגיות חסינות בפני פגיעה, חיבור גג לשלד, סוג בנייה אחר משהו מוכר אצלנו, אבל בעצם הגנו כל מה שאפשר להגן לקרקע וחיברו בצורה טובה יותר את הדברים.
לפני כל הפרטים שניכנס אליהם, עוד שנייה, כלומר, העיירה הזו רק כדי להבין, היא מין עיירה שתכננו אותה from scratch, כאילו... מקום שמיועד להיות מעין, מה זה, מעין ניסוי? אולי זה מקום ששייך לאיזושהי חברה? או...
אז בעצם הסיפור הזה מתחיל ב-2006. שחקן פוטבול שפרש לגמלאות, סיד קיטון, רכש שטח של 370 קילומטר רבוע, שטח ענק במונחים של ישראל, כן? כדי להקים את העיירה החסינה ביותר לפגעי הטבע, לפגעי האקלים, בארצות הברית, ו-80% מהשטח הזה הוא מכר למדינת פלורידה לצורך הפיכתו לשמורת טבע, תרם 0.5% לחברת האנרגיה הגדולה בפלורידה שתפרוס שם פאנלים סולאריים, ובשאר השטח בעצם בנו בתים צמודי קרקע, שעוד רגע נדבר על היתרונות והחסרונות שלהם בהקשר הסביבתי, אבל בעצם בתים צמודי קרקע חיים בהם 5,000 אנשים, ולצד האנשים חיים, לא חיים, מתקיימים 700 אלף פאנלים סולאריים שמייצרים יותר מהחשמל שהם צריכים. בנוסף...
זה העיירה בעצם גם מייצרת חשמל עבור מקומות אחרים?
עבור סביבתה, כן. בנוסף יש שם מערכות אגירה שמאפשרות אספקת חשמל גם בלילה כשאין שמש. זאת אומרת, החשמל שמיוצר ביום גם מספק חשמל לנוסף לסביבה, מעבר לצרכי העיירה, וגם נאגר בסוללות, בחוות הגירה, ומשמש בשעות החושך. בנוסף, יש על חלק גדול מהבתים פאנלים סולאריים, בלי קשר לאותה מערכת מרכזית, ואמצעי הגירה ברמה הביתית, כך שבעצם יש להם יכולת לספק לעצמם חשמל, גם אם הספקת החשמל, שבהרבה מאוד מקומות, גם אצלנו בחלק גדול מהמקומות, היא מעל פני הקרקע, זאת אומרת עמודי חשמלים עם כבלים, okay. שרוח וחפצים שעפים מן הסתם מאוד מסכנים את הקיום שלהם ואת ההספקה. אז פה בעצם גם התשתיות מוטמנות בקרקע, וגם יש מערכת מקומית מאוד טובה ועם מרכיבים רבים, כך שגם אם חלק מהם כושלים, עדיין יש מרכיבים נוספים שיכולים לספק חשמל, ולכן באמת הם לא נותקו מחשמל.
כל התשתיות מותמנות, נכון? גם טלפון, הם פשוט, העיירה כולה היא בעצם מותאמת למצבי קיצון, אפשר להגיד.
נכון, היא נמצאת בדרום ערב קליפורניה, והיא נבנתה באופן... סליחה, בדרום ערב פלורידה, והיא נבנתה באופן כזה שבו התכנון לקח בחשבון גם היבטים של, כמובן סופות הוריקן, לא רק הרוחות, אלא גם עליית הסופה בעצם דוחפת את הים לכיוון היבשה, מעלה את מפלס הים, ובאופן זמני, בצורה מאוד משמעותית וגורמת להצפות. אז פה הבתים נבנו בגובה שימנע מהם להיות מוצפים. כל התכנון פה בעצם הוא תכנון שמאפשר ניקוז טוב יותר. למשל, המון צמחייה. צמחייה, מה שהיא עושה, שורשי הצמחים, בעצם הופכים את הקרקע לכזו שמים מחלחלים בה בצורה הרבה יותר טובה. ככה שככל שיש יותר צמחייה ופחות אספלט ופחות בטון שחוסמים לחלוטין חלחול, גם אם יורד הרבה גשם, חלקו הלא קטן מצליח לחלחל לקרקע, הדרמה מסוימת, אבל בעצם תכנון כזה וניקוז טוב אל מערכות טבעיות, אל נחלים, ובמקום לבטל את האזורי ההצפה, פשט ההצפה של הנחל ולבנות עליהם שכונות, אם אנחנו משתמשים באלמנטים הטבעיים האלה, אנחנו יכולים לצמצם מאוד את הסכנה להצפות.
אני מניחה שלא מעטים מצקצקים, אולי אפילו ממש כאן ניתן להזין להם בקרב מאזיננו, שאומרים, אוקיי, זו עיירה כזאת של צמודי קרקע, עם ניצול שטח אולי לא ירוק ולא מיטבי. זה לא מקום סביבתי כל כך, ככה יש שיגידו. מה אתה אומר?
מהבחינה הזאת, בהחלט הדבר הנכון, בטח בשטח שהוא מצומצם, אבל גם כמו בישראל, אבל גם במדינה גדולה עם שטחים אדירים כמו ארצות הברית, בנייה של יישובים חדשים, שכונות חדשות, על שטח טבעי, היא אף פעם לא דבר טוב מבחינה סביבתית. במקרה הזה הם בנו על שטח שהיה כבר מופר, שהיה שטחי נראה ומחצבות ועוד כל מיני דברים.
ואפילו אמרנו שחלק גדול הוא שמורת טבע, לא?
נכון, זה חלק גדול מהשטח הפוך להיות שמורת טבע, אבל עדיין הדבר הנכון מבחינה סביבתית היא לבנות לגובה, היא לצופף את הבנייה. לא לצופף סתם, אלא לצופף בצורה נכונה, עם מערכות הסעת המונים, תחבורה ציבורית טובה.
נכון, וגם האמת שאצלנו בעבר דיברנו גם לא לצופף לרמת מגדלים. יש איזושהי רמה שהיא רמה אידיאלית למחייה, והיא לא מגדלית.
מגדלים דורשים תחזוקה מאוד יקרה לאורך השנים, ולכן לא תמיד זה הפתרון הטוב ביותר, אבל בנייה לגובה, בכל מקרה, בנייה לגובה, לא 2-3 קומות, אלא 7-8-9 וכו', זה תלוי לאיפה ואיך זה מתאים. אבל זה בעצם מאפשר לנו שימוש טוב יותר, ניצול טוב יותר של השטח, ופחות ניצול של שטחים פתוחים. מצד אחד, מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על, למשל על ישראל, ועל תשתיות החשמל של ישראל, אנחנו עדיין מתבססים על תחנות כוח גדולות, שבחלקם מופעלות עדיין עם פחם, קצת יותר עם גז טבעי בשנים האחרונות,
יש לציין שמוקמות גם עוד ועוד תחנות כוח, אמנם לא על פחם, אבל מתוכננות.
מוקמות תחנות כוח גזיות.
לא כולן ממוקמות בצורה כל כך כיפית למי שגר סביבן.
נכון, ומעבר לזה, אנחנו עומדים רק על 10% אנרגיות מתחדשות כיום, כשאנחנו כבר באיחור, זאת אומרת, היעד הזה הושג באיחור של שנתיים, והיעד של 30% אנרגיות מתחדשות ב-2030 נראה רחוק מתמיד, אבל יש פה מעבר להיבט הסביבתי, בהקשר הישראלי, יש יתרון מאוד מאוד גדול בתשתיות אנרגיה מבוזרות, כאלה שלבתים ולכל מבנה יש פאנלים סולריים ומערכת אגירה, מעבר למערכת סולרית מרכזית עם אגירה שיותר קל לתקן אותה מתחנת כוח בכל תקלה, אבל גם בהיבט הביטחוני פה אצלנו, ואם אנחנו מסתכלים על מה שקורה באוקראינה עם אותם, זה כבר לא רקטות לא מדויקות, אלא מלאטים מתאבדים שהם מאוד מדויקים. הסיכוי לפגיעה בתשתיות שהן מרכזיות הוא גדול מאוד, והוא גם, זאת אומרת, זה קל יותר. אם אנחנו מבזרים את תשתיות האנרגיה שלנו, הסיכוי שנוותר בלי חשמל למשך הרבה מאוד זמן במקרה של אירוע ביטחוני, אם נשים בצד אפילו את הסביבה, הסיכון הזה הולך ופוחת אם נעשה את זה בצורה נכונה. ובעיקר נסתמך על תשתיות אנרגיה סולארית על מבנים קיימים, לצד מערכות אגירה קטנות, גדולות. בדרום הערבה כבר עושים את זה דרך אגב, בדרום הערבה, באזור אילת, במהלך היום, כל החשמל מופק מהשמש, וברגע שיאפשרו להם להתקין מערכות אגירה, אז גם בלילה הם יוכלו לפעול ללא חיבור למערכת החשמל הארצית.
כן, גם שוחחנו פה בעבר על ג'לג'וליה, שמקדמת מיזם של עצמאות אנרגטית. טוב, ונמליץ למאזיננו להיכנס לאתר של Babcock Ranch, שהיא עיירת העתיד, בעלת השכונות האידיליות, כפי שמציין האתר. זה מאוד מעניין לראות. אני מודה לך מאוד, דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות, המכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה ולהתראות.
איזה זוהר! פינת התרבות שלנו, יונתן גת, מרצה לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, וגם מרצה לגיבורי תרבות, שזה מה שהוא עושה אצלנו. היי.
היי, שרון.
מה העניינים?
אני בסדר, חוגגים יום הולדת לאיש חשוב.
כן, איזה איש חשוב?
ג'ון קליז.
באמת איש חשוב. וואו, 83.
כן, איש מאוד מאוד חשוב. את יודעת, יש הרבה קומיקאים בעולם, יש אלפים, עשרות אלפים לאורך ההיסטוריה.
אבל ג'ון קליז הוא מיוחד.
אבל לא הרבה, כן, לא הרבה הגיעו לרמת האיקוניות של האיש הזה. שאגב, גם צריכתי לפגוש אותו, והוא במציאות, כמו בטלוויזיה בדיוק, כמו בדמויות שלו.
הוא ענק, מצחיק, מריר.
הוא ענק, מצחיק, מריר, ציני, סורקסטי, למרות שהוא היה די נחמד אליי, אני חייב לא יודעת. ג'ון קליז הוא בעצם טיפוס שונה לגמרי בנוף הבריטי הקומי של שנות ה-60, מכיוון שהוא הראשון שגילה לבריטים שמותר לכעוס. לדעת, הבריטים הם מאוד קפוצי ישבן, הם כולם מנסים להיות נתינים של המלכה, ולכן הם צריכים להיות מאוד אלגנטיים ומאוד מנומסים, וחלילה לא לנבל את פה. אבל את יודעת, יש גם חיים. ג'ון קליז הוא זה שניסה לתווך את הפער הבלתי אפשרי בין הרצון להיות דיקדפייד, לבין פתאום להתחיל לכעוס ולקלל ולהגיד... באחד הרעיונות, ג'ון קליז אמר, הייעוד של כל בריטי זה להגיע לקבר בלי רגע אחד של מבוכה.
ייעוד די נאצל, אוקיי.
כן. הוא אומר, קשה, למשל, בעניין הזה הם הפוכים לגמרי מהישראלים, לבריטי מאוד קשה להגיד למלצר, לפחות אז, תשמע, המנה הזאת לא טובה, תחזיר אותה בבקשה. וג'ון קליז, לא רק שהוא עשה את זה, הוא עשה את זה בענק, במלון של פולטי.
כן, שם זה בעיקר ההתפרצויות הזעם המשוגעות האלו.
כן, התפרצויות זעם גדולות של בן אדם שמרגיש שהמלון שלו היה יכול להיות מקסים אם לא היו בו אורחים פשוט. ותדעת, לא בא לו לשרת אנשים. לא בא לו לעשות את מה שהם מבקשים. לא בא לו להביא להם אוכל למיטה ולעשות להם רום סרוויס. ופתאום הבריטים הסתכלו על זה, והיו מאוד אמפתיים אליו. את יודעת, זה מוזר. פולטי הוא בן אדם מאוד לא נעים. הוא איש חמדן ועצלן ומרגיז. והבריטים מאוד מאוד אהבו אותו.
כי הוא ייצג בעצם איזה משהו שכולם הרגישו?
זה החלום שלהם. החלום שלהם זה להוריד את הצילינדר ולהוריד את העניבה, ולהגיד, אני לא רוצה להגיד פה בכל זאת.
לא, בלי לגדף על הקו.
אבל להגיד, sort of. כאילו, יאללה, תחפף לי מהעיניים.
לכל הרוחות, לאלף הזזנים.
לכל הרוחות.
כן, טיפה חרוכי, אוקיי.
עכשיו, תוסיף לי לזה עוד דבר מעניין, כי זה לא רק זה, ג'ון קליז הוא כמובן ממקימי חבורת מונטי פייתון האגדית. עכשיו, חבורת מונטי פייתון, היא לא רק סטירית או מופרעת או... אני פעם הגדרתי אותה בצורה לא מדויקת. אני פעם אמרתי שמונטי פייתון שכללו את ז'אנר הנונסנס והביאו את הנונסנס לתוך הטלוויזיה. אני חושב שההגדרה שלי הייתה לא כל כך מוצלחת, ואני אנסה היום...
זה ההזדמנות לתקן, בבקשה.
מונטי פייתון בעצם ירו לשלוש שכבות במערכונים שלהם. בשכבה הראשונה היה את השלב של העלילה, זאת אומרת, נגיד, ההוא שבא עם הטוקי, ויש לו טוקי, הוא קנה טוקי, ומתברר לו שהוא מת. אז הוא מגיע לחנות, כמובן ג'ון קליז, והוא אומר, בחרת לי טוקי מת, והבוחר אומר, לא, הוא רק מנמנם וכדומה. אז יש את המערכון הזה שמדבר על, כמו שאמרתי לך מקודם, הבריטי שסוף סוף מסכים להתלונן. אבל מצד שני, יש עוד משהו. המערכון הזה לא מסתיים. הוא לא מסתיים. המערכון הזה מסתיים בזה שהמוכר אומר, אני תמיד רציתי להיות חוטב עצים. ומתחיל בתור מיוזיקל. פתאום מתחיל מחזמר. זאת אומרת, זה מערכון שבעצם מתנגד לרעיון של מערכון. זה מאוד חדשני. מערכון שלא מוכן לקבל על עצמו את התכתיב, שעכשיו אנחנו נציג לך את הדמויות, ואחר כך יהיה איזה פלונטר, וזה יסתיים בפאנצ'ן
כן,
גדול.
אין התרה, זה מנציח את האבסורד של החיים יותר מהכל.
לגמרי, זאת אומרת, זה חילול קודש עליז, קורא לזה מיכאל בכתין. ויש עוד שכבה נוספת, שזה פגיעה ברעיון של אתה צופה כרגע בטלוויזיה. כי הפייתונים עשו הכל כדי שהתוכנית שלהם לא תצליח. Would you believe it? תן לך דוגמה.
בבקשה.
ביקשו מהם במדריכי הטלוויזיה, תנו לנו את השמות של הפרקים. אז הפייתון אמרו, אבל אין לנו פרקים, אין לנו שמות לפרקים. ה-BBC אמרו, אתם חייבים ליצור שמות. אז הם קראו לפרק הראשון שלהם, קנדה לאן. עכשיו, אין שום קשר לקנדה בפרק whatsoever, כן? אין אפילו הזכור למילה הזאת. שאלו אותם, למה נתתם את השם הזה? אז אמרו, כי זה פשוט נשמע לנו כמו השם של הדוקומנטרי המשעמם ביותר בעולם. זאת אומרת, הם פועלים, הם עושים טרור.
אני חושבת על זה בהקשר של עידן התגיות של היום, מישהו היה שם תגית עליו על קנדה לאן, ואין בזה שום קנדה. כמה זה נחמד לערבב כך את כל התגיות, זה אדיר.
לגמרי, תחשבי כמה זה אמיץ, כמה זה אנטי-טלוויזיוני, כמה זה פועל נגד השיטה, נגד השיווק, נגד המסחור, אבל הם מוכנים לראות לעצמם ברגל, זה הרעיון. לא רק שהם פוגעים בפורמט של המערכון, הם מוכנים ממש להשמיד את היחסים שלהם עם הקהל. הם מסיימים פתאום את התוכנית עם כתוביות בהתחלה, משגעים את הקהל.
זה כמובן לא משמיד, אלא משמח, כי הקהל רוצה להתג'דג'ע.
אז זהו, פה הגיעה התגלית הגדולה. שדווקא כשאתה עושה את זה, ואתה משתגע, ואתה יוצא מדעתך, ואתה מוכן ללכת באמת עד הסוף, אתה מוכן ממש להקריב את עצמך בשביל זה, הקהל אומר, וואלה, יש פה חתרנות אמיתית. זה לא חתרנות בשביל המותג להגיד, אנחנו הילדים הרעים של הקומדיה. זה אשכרה בן אדם, חבורה שמוכנה לחבל במערכת היחסים שלה עם הצופים. במובן הזה, ג'ון קליז הוא גיבור ענק, כי ללכת עם הדבר הזה עד הסוף, לסכן קריירה, לסכן את העתיד שלך כקומיקאי, בזה שאתה אומר דברים גם איומים ונוראים, אני מותר להגיד איזה משהו, הם אמרו באחד המערכונים שאלו מישהו, מה התחביבים שלך? אז הוא אמר, חניקת חיות, גולף ועוננות. אסור להגיד את המילה הזאת בבי-בי-סי ב-1970.
אני מניחה שמדובר על המילה השלישית ולא לחניקת חיות, שזה דווקא בסדר.
אז זהו, אז המצחיק הוא שהקריין אומר, אז טוב, הוא לא כל כך הלך לו עם התחביבים, גולף לא פופולרי כל כך.
אפשר לסכם את הפינה בזה שכשאתה יורה לעצמך ברגל, אתה פשוט מייצר הליכה מצחיקה. אהה!
יפה, Opa. שרון.
Okay.
אכן ג'ון קליז הוא המיניסטר אוף סילי ווק. באמת המערכון המפורסם שבו הוא הולך בהליכה כזאת משונה, אגב, הוא לא סבל את זה.
No.
אז ג'ון קליז הוא גיבור גדול, בחיית הבריטים, הוא פרס להם דרך בשתי הצורות האלה. גם האנרכיה הטלוויזיונית שפועלת נגד עצמה, וגם dignified British upper class person שפשוט רוצה להשתולל ולהתפרץ ולהביע סוף סוף רגשות, להביע רגשות.
כן, ראית אותו שהיה בישראל ב-2019, אני לא הלכתי ואני מצטערת על כך כל כך. אוח.
בוודאי.
מקווה שיחזור שוב.
יש לנו דקה להמלצונת?
חצי דקה לדעתי רק.
כן, אז מאוד קצר. עוד קומיקאי אחד ענק שקוראים לו צ'רלי צ'פלין.
גם כן מופיע? אוקיי.
הוא הופיע בעזרת תזמורת המהפכה בניצוחו של רועי אופנהיים. אני הלכתי לראות את הקונצרט שהם עשו לטובת הקרנת הסרט הבעלה לזהב משנת 1925. הם פשוט ניגנו את כל הסאונדטרק לייב בבניין האופרה בתל אביב, בבית האופרה בתל אביב, וזה פשוט פנטסטי ומדהים וכל כך כל כך כיף, והקהל פשוט השתלהב וכל הילדים צחקו עד לב השמיים מהקומדיה של צ'פלין שמחזיקה כבר 100 שנה. אם רוצים לראות עוד אחד כזה, אז יש להם ב-23 בדצמבר בתל אביב, הם מופיעים שוב, אני ממש ממש מטרה בכם לרוץ ולראות.
נשמע מעולה. תודה רבה על ההמלצה. יונתן גת, מרצה לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, וגם מרצה לגיבורי תרבות. תודה, ביי.
תודה רבה, שרון, ביי.
ההיסטוריה של הבלוז, עם ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז, ואביו של הממזר, העמוד, Just As Blues Was Beginning. שלום.
אהלן.
היי. בוא נדבר על כיבוש. על הכיבוש של המוזיקה השחורה. איך היא כבשה את לבבות הלבנים.
אז תראי, יש התמונה הזאת שעולה בראש של כולם מכל מערבון שהדלת נפתחת לסלון שמעליו יש את בית הזונות וכן הלאה. התמונה, הסיבה של התמונה הזו כך נפוצה זה כי האמת שזה, יש בזה משהו. השאלה של איפה לנגן מוזיקה לקהל היא שאלה שאין לה פתרון טריוויאלי בארצות הברית של תחילת המאה, של סוף המאה ה-19. זאת אומרת, יש את המקומות שהקהל המאוגן הולך, זה ברור, אבל שם לא מנגנים את המוזיקה שאנחנו מדברים עליה.
לא, לא.
יש את הקהל שהוא הקהל הטבעי של המוזיקה הזאת, שחי בכפרים, אבל כיוון שהוא חי בכפרים, אז אין לו בדיוק מקומות להופעות. זאת אומרת, זה יותר מין, אתה יודע, מפגשי ריקוד של כפריים כאלה, ריקודי קילוף הטירס וכל מיני אירועים כאלה.
כן, אבל לא בדיוק כמו אדונים או סלונים או מקומות כאלה.
לא, אז מועדונים וסלונים זה סיפור של ערים, והסיפור של המוזיקה שאנחנו מדברים עליה הוא במידה רבה הסיפור של תהליך האיור בארצות הברית, שהוא חלק מהותי מתולדות סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אוכלוסיות גדולות שמגיעות לעיר, הרבה מהם צעירים, יותר גברים מנשים דרך אגב, אבל גם הרבה נשים, שמוצאים את עצמם בלי רשת ההגנה שהקהילה מספקת, אבל גם בלי האזיקים שהקהילה קובלת בהם, חופשיים לנפשם, ומגלים את הקסם ואת המחיר הנורא של חירות. החירות אולי, איך כתוב בספר שורשים, החירות אולי מאפשרת לך לבחור מה לאכול ארוחת צהריים, אבל היא לא משלמת עליה. האנשים האלה צריכים להתקיים מעבודות דחק, תודעת, בשולי החברה, וכשיש להם קצת כסף והם רוצים קצת לבלות, הם לא הולכים לשלם הרבה כסף. כבר התחילו המסעות נגד האלכוהול, אז יש בעיה עם לנגן במה שנקרא concert saloons. מדובר בעצם במקומות שהם נחשבים על גבול החוק. והולכים אליהם הראוסטאבאוטס שדיברנו עליהם בפרקים קודמים, כל מיני אנשים משולי החברה, ונשים שבעצם הליכתן למקומות כאלה מוציאות את עצמן מכלל החברה המאוגנת, משום שבתקופה הזו נשים לא אמורות מטעמי נימוס לשבת במקומות ששותים בהם אלכוהול. מטעמי נימוס כמובן גבריים.
כן, כמובן.
ולכן בתי זונות הם המשך טריוויאלי של הדבר הזה. זאת אומרת, גם בסלון הרגיל יש כמובן גם נשים שמציעות את שירותיהן, אז מה כבר ההבדל? וכך הופכים בתי הזונות לפשוט מקומות בילוי, כמעט, אני לא אגיד חוקיים, אבל שגרתיים.
מאופשרים.
מאופשרים ואף נחשבים רצויים כדי לשחרר אנרגיה של אותם גברים צעירים ובודדים, שכדי שלא יפנו לפשע או דברים כאלה. וכך עולה לגדולה, חלקם עולים לגדולה, ומתחילים את הקשרותים גם לאנשים יותר עם אמצעים. אחד מן המקומות הללו הוא בית הזונות של בייב קונורס בסיינט לואיס, בית זונות מאוד נחשב, בייב קונורס הייתה שחורה, והעובדות שלה היו שחורות, אבל הקהל היה בעיקר לבן, ומה שאחד מהדברים שמציע בית הזונות הזה, הוא בילוי ערב כולל הופעה, הופעה מוזיקלית כוונתי.
פורמט שלדעתי מחזיק עד היום בחלק מהמקומות, כן.
ייתכן, אני לא בעל ניסיון רב במקומות כאלה. כלומר, אני מטיפה ניסיון עתיר במקומות כאלה בסנט לואיס של המאה ה-19. בית זונות הזה יש לו זמרת שנקראת ממלו, והיא גם היא שחורה, היא יכול להיות שמהרפובליקה הדומיניקנית, ויש נערות שרוקדות איתה מין ריקוד קנקן כזה, שהוא כמובן יש לו הקשרים אירוטיים עוד מפריז, ואפילו יש רצפת זכוכית לכל הדבר הזה, מה שמזכיר את הסיפורים על המפגש בין שלמה המלך ומלכת שבא. ומאמא לו שרה שם שירים שהיא אוספת מכל הציבור הזה שמגיע לסנט לואיס, שהיא אחת הערים הגדולות בארצות הברית, ומושכת הרבה הגירה של שחורים מן האזורים הכפריים של הדרום, והיא מתחילה לשיר שם שירים שמשקפים את ההוואי החדש הזה. הראשון שמתפרסם...
אבל אני מניחה שזה לא הולך להיות כאילו בלוז כמו שאנחנו מדמיינים, אני מניחה שזה צריך להיות טיפה יותר מרים, לא?
זה יותר מרים, אגב, הבלוז הוא לא בהכרח מוזיקה מדכאת, אנחנו נדבר על זה לקראת סוף הסדרה שלנו, אבל כן, אלה שירים מרימים. למשל, השיר הראשון שמתפרסם הוא שיר שנקרא טר בום די איי, אולי הלהיט הגדול של תחילת המאה, של תחילת העשור האחרון של המאה ה-19, יש בחורה שרה שהיא רק רוצה, היא ילדה טובה והיא רק רוצה לשחק, ואז שרה טר בום די איי, את שומעת את הקנקן אפילו במנגינה. שיר אחר שהיא שרה, שיר שממש נאסף מהראוסטאבאוטס, מעובדי הנהר, נקרא The Bully of the Town. שני השירים האלה שומעים אותם המבקרים הלבנים, למשל אוסקר ויילד היה שם אורח, איגנאץ ספרדבסקי, הפסנתרן הפולני המהולל וכן הלאה.
משהו הכי מכובדים.
מאוד מכובדים, והם מוציאים אותם, אני לא רוצה להתחיל את רשימת הפוליטיקאים, כן? והם מוציאים את השירים האלה החוצה, וזמרת בשם מיי אירווין, זמרת לבנה בניו יורק, לוקחת את השיר Bully of the Town ועושה ממנו שלאגר ענק. בואי נשמע הקלטה שלה. I'm a Tennessee nigger, and I don't allow no red-eyed river roustabout with me to raise a row. I'm a looking for that bully, and I'll make him fall. ככה, שרים על הטנסי ניגר וזה, ככה זה עובד. אז כמו שאוזניך הרגישה שמעה, יש שם את המונח ניגר, והוא שם משום שזה שיר, כמו שאומני היפ-הופ היום משתמשים במילה ניגר בלי חשבון. השיר הזה הוא כאמור העתקה של שיר של הראוסטאבאוטס השחורים מהנהר, הוא פשוט לוקח את השפה הזאת הלאה, אבל אם תשימי לב, השיר הזה הוא במבנה של שלוש שורות, כמו בלדות הרצח.
נכון.
הוא כבר מתחיל את הטיפוס לכיוון הבלוז. הפסנתרן במקום הבילוי המפואר הזה, אגב מאוד מפואר, הנברשות שם, כל נברשת עם $250, של אז. הפסנתרן שם הוא פסנתרן שחור צעיר בשם תום טרפין, שמתחיל, זוכר שדיברנו על על הקונג'יין ואיך הפסנתרנים מתחילים לחכות את הפסנתר?
כן, כן.
הוא מאלה שמרים את העניין הזה שתי דרגות קדימה, וכך מומצא מושג חדש, רג טיים. רג זה פשוט קיצור של רג פארטי, כבר דיברנו על זה. זה סוג של מסיבות ריקודים. המוזיקה הזאת היא מוזיקת ריקודים מקפיצה. אנחנו קוראים לה היום רג טיים. אנחנו יכולים גם לשמוע הקלטה על פיאנו רול, זאת אומרת פיאנולה כזה, פסנתר עם מין מיטוף כזה מחורר שמנגן אוטומטית את מה שמוקלט עליו. הנה הקלטה של תום טרפין, מנגן שיר מטיפה טיפה אחר כך שנקרא סנט לואיס רג, אבל זאת המוזיקה שמתחילה לצאת מסנט לואיס. ממרחק של 140 שנה, זה נשמע אולי אפילו טיפה מיושן, אבל כשזה יוצא זה נשמע חייזרי לגמרי.
כן, היום זה כמעט מוזיקה שאומרים, אוקיי, שים לי מוזיקה של סלון, זה פחות או יותר מה שישימו לך.
משהו כזה, למרות שבסלון בדרך כלל היו, בסלונים במערב הפסנתרנים לעתים יותר קרובות היו לבנים וניגנו את זה קצת אחרת, אבל כן, זה אותו עיקרון. אבל אז זה נשמע חייזרי, אף אחד לא שמע מוזיקה כזאת לפני כן, וצעירים לבנים, שגם הם מתחילים את תהליך האיור שלהם, ומגיעים לעיר ומחפשים מקומות לבלות, ואולי גם לרקוד עם בחורות, או לרקוד עם בחורים, תלוי בנקודת המוצא, הם פתאום נדלקים על המוזיקה הזאת, והמוזיקה הזו מתחילה למכור עוד רגע, סקוט שופלין יוציא את המייפל ליף רג, והרגטיים יהפוך להיות רשמית השיגעון המוזיקלי של אמריקה. אבל השלאגר הכי גדול, שיצא מבית הזונות של בייב קונרס, הוא שיר שנקרא Hot Time in the Old Town Tonight. הוא שיר שבמסגרת מוזיקלית קצת מזכירה ספיריטואל, הוא גם מתחיל בדיבור
על אף שהטקסט לא נשמע לי הוא כך ספיריטואל, אבל אוקיי.
כל אחד והדברים שהם גורמים לא להאמין.
Whatever gets you through the night, כן.
Uh-huh. Whatever gets you through the night, בדיוק ככה. השיר הזה כאילו לוקח מסגרת של ריטואל, והבית הראשון שלו באמת מדבר על אספת תפילה, אבל הבית השני שלו כבר מדבר על חיזור על בחורה. זה חילול קודש מעין כמוהו, שגם זה מאפיין קודש, קריטי של המוזיקה השחורה לאורך המאה ה-20, זה עוד עתיד להיות, זה מושר כבר בסוג אחר של להט ופאטוס. אנחנו נשמע ביצוע בעצם 40 שנה אחר כך, אבל הוא הביצוע היחיד לדעתי שאולי, אולי, אולי משחזר את מה שקרה כשתום טרפין ניגן למאמלו בבית זונות של בייב קונרס והעיף לאמריקאים את השכל. השיר הזה הופך להיות השלאגר הגדול של העשור. חיילים אמריקאים שרים אותו שתפרוץ המלחמה נגד ספרד, גם בקובה, גם בפיליפינים, בכל אמריקה שרים את Hot Time in the Old Town Tonight, שהוא שר לראשונה, כמו הרבה שירים אחרים, בבית הזונות של בייב קונרס בסיינט לואיס, המוקד של הפיצוץ הגדול של המוזיקה השחורה.
לפני שנשמע אותו, רק נודה לך, ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז. תודה, נשתמע בשבוע הבא.
תודה רבה. Keep away them who do.
אוי, אוי ואבוי, נגמרה עוד תוכנית שלנו, שלושה שיודעים, אני מקווה מאוד מאוד שנהנתם. אם אתם רוצים להאזין לדברים שהחמצתם, אתם יכולים כמובן לסור אל אגף ההסקטים של התאגיד, של כאן תאגיד השידור, ולחפש אותנו. נפרדים מכם, רז חסון, אלכס לויקר, אלון מקלר ואני שרון קנטור. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. יישארו כאן, והמשך יום טוב ורגוע ככל הניתן. ביי ביי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.